שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף למד א' במסכת שבת, נתחיל בשורה האחרונה בעמוד הקודם ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב', וכמו שהבטחנו פיצוי על אתמול, השיעור היום יהיה קצר מהרגיל, 7.5 דקות. היום יש לנו דף שהוא מצד אחד מאוד חשוב, מצד שני הוא מאוד פשוט כי הוא כולו אגדתה עם הרבה סיפורים די מוכרים, הכל מובא אגב דברים שראינו אתמול ואגב דברים שנראה עכשיו, נחלק אותו לשלושה חלקים. החלק הראשון זה סיפורים על הלל ושמי, נחלק את זה לשני סעיפים. הסעיף הראשון מובא כנראה אגב מה שראינו אתמול לגבי אל תען כסיל כעיוולתו, כלומר שאם מישהו שואל אותך שאלה לא בענייני תורה, וזו שאלה שהיא סתם נועדה לקנטר, עדיף בכלל לא לענות. אגב זה נראה עכשיו סיפור ידוע שבו הלל דווקא כן ענה, וזה סיפור על שניים שעשו התערבות ביניהם, האם הם הצליחו להצבן את הלל, אז אחד מהם ניגש להלל דווקא כשהוא במקלחת והוא צועק מבחוץ, מי כאן הלל, מי כאן הלל, והלל יוצא ומתעטף, ואז הוא שואל אותו שאלה טיפשית, למה ראשי הבבליים סגלגלות, כלומר בצורה של אליפסה, והלל עונה לו בצורה רצינית, כי המילדות שלהם לא כל כך טובות, והוא נפרד ממנו לשלום, הלל חוזר למקלחת, הוא מחכה איזה שעה, ואז שוב עושה את זה, ושוב פעם, כל פעם משאלה מצחיקה אחרת, פעם שנייה הוא שואל על ענייני התרמודיים שהם טרוטות, והלל עונה לו כי הם גרים בחול, אז הם סוגרים עיניים, פעם שלישית הוא שואל אותו על רגלי האפריקיים שהם רחבות, והלל עונה לו כי הם גרים בין ביצעי המים, אז הם צריכים רגליים רחבות בשבילו לשקוע, ובסוף, כשהוא רואה שהוא לא מצליח להצבן אותו, הוא אומר לו, אל ירבו כמוך בישראל, בגללך איבדתי 400 זוז, והלל עונה לו, עדיף שתאבד 400 זוז, מאשר שהלל יכעס. עד כאן הסיפור הראשון, שזה כאמור הובא, אגב מה שראינו, אל תען כסיל כעיוולתו. עכשיו, בערך בשליש העליון של עמוד א', אגב זה, הגמרא מביאה עוד שלושה סיפורים, בשלושתם מגיע גוי שרוצה להתגייר, אבל יש לו איזשהו תנאי, בסיפור הראשון הוא רוצה להתגייר ורק ללמוד תורה שבכתב, בסיפור השני הוא רוצה להתגייר וללמוד את כל התורה כשהוא עומד על רגל אחת, ובסיפור השלישי הוא רוצה להתגייר על מנת שיעשו אותו כהן גדול. בשלושת הסיפורים, בהתחלה גוי בא לשמי ושמי מגרש אותו, אחרי זה הוא בא להלל, והלל דווקא מקבל אותו. בסיפור הראשון לגבי הגוי שלא רוצה תורה שבעל פה, הלל מלמד אותו בהתחלה לקרוא א' ב', והוא מראה לו את האותיות, והוא אומר, זה א', זה ב', זה ג', זה ד', למחרת, הוא מראה לו הפוך, כלומר, מה שהוא אמר א', היום הוא קורא לו ב', למשל, וכו', ואז הגוי שואל אותו, הרי אתמול אמרת לי אחרת, ואומר לו, הלל, הנה, אתה רואה, בלי תורה שבעל פה, אי אפשר להבין כלום, הרי מניין לך שא' זה א', ב' זה ב', ולא כמו שאמרתי לך היום, אלא כי אתה סומך על זה שקיבלתי את זה במסורת, אז ככה, גם לגבי שאר התורה, אי אפשר להבין בלי לקבל ממסורת את התורה שבעל פה, זה היה בסיפור הראשון, בסיפור השני, לגבי על רגל אחת, זה הסיפור הידוע, הוא מלמד אותו את העיקרון של מה ששנו עליך אל תעשה לחבריך, ואידך פירוש ההוא שער התורה זה פירוש של העיקרון הזה, לך תלמד. והסיפור השלישי לגבי כהן, הוא אומר, טוב, בוא תתחיל ללמוד תורה, והוא מתחיל ללמוד, ומעצמו הוא כבר מגיע לפסוק ועזר הקרב יומת, והוא מבין שזה לא שייך. אלה שלושת הסיפורים, והגמרה מסיימת שיום אחד נפגשו שלושת הגרים האלו ביחד, והם אמרו, קפדנותו של שמי ביקשה לתורדנו מן העולם, ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה. עד כאן הסיפורים הנוספים על הלל, ועד כאן החלק הראשון לגבי הלל ושמי. החלק השני זה 7 שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי לימוד תורה ויראת שמיים. והאמת היא שזה קצת הפוך מהחלק הקודם, כי אם בחלק הקודם ראינו שהעיקר זה להראות אהבה ובסוף כבר הם יבואו לידי עבודת השם, עכשיו בחלק הזה נראה עד כמה לימוד תורה בלי יראת שמיים לא שווה שום דבר. זה מובא אגב מה שראינו אתמול באמצע עמוד ב' לגבי הפסוק בקהלת, סוף דבר הכל נשמע את אלוקים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, ואת החלק הזה נחלק לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה על פסוק מישעיהו למד ג', כתוב, והיה אמונת איתך חוסן ישועות, חוכמת ודעת, יראת השם היא אוצרו. והגמרא מביאה על זה שני מדרשים, שהעיקרון של שניהם די דומה, שגם אם יש לך הרבה דברים, אם אין לך בסוף את יראת השם, זה לא שווה כלום. מדרש אחד זה של ריש לקיש, שהוא אומר שכל תחילת הפסוק רומז לשישה סדרי משנה, כלומר, אמונת זה זרעים, כי מי שמאמין זורע, איתך זה סדר מועד, חוסן סדר נשים וכן הלאה, וגם אם למדת את כל זה, אם אין לך את יראת השם אוצרו, זה לא שווה כלום. רב דורש את זה על שאלות שאדם נשאל אחרי שהוא מת, כשהוא עולה לעולם הבא. אמונת רומז לשאלה האם נסעת ונתת באמונה, איתך זה האם קבעת איתים לתורה, וכן הלאה שואלים אותו האם עסקת בפריה ורבייה, האם ציפית לישועה, האם פלפלת בחוכמה, האם הבנת דבר מתוך דבר. אבל הכי חשוב, כל זה לא שווה אם לא הייתה יראת השם או צורו. ורב מדמה את זה למי שמכניס קור חיטים למחסן, אבל לא שם שם חומטון, שזה סוג של חומר משמר. יראת השם היא החומר משמר של כל שאר עבודת השם. עד כאן סעיף ראשון. סעיף שני זה שני משלים לגבי מי שיש לו תורה אבל אין לו יראת שמיים. רבא ברבונה מדמה את זה למי שקיבל את המפתחות לחדר הפנימי שזה התורה, אבל אין לו את המפתחות לחדר החיצוני שזה יראת שמיים, אז אין לו איך להיכנס. רבי ינאי נראה לי קצת יותר מחמיר, הוא אומר שזה כמו לבנות שער לחצר בלי שיש לך בכלל לחצר. כלומר היראה זה העיקר, זה החצר, התורה זה רק השער אל החצר. עד כאן הסעיף השני. סעיף שלישי זה מימר של רב יהודה, הוא דורש את ואלוקים עשה שירו מפניו, שזה שוב מחזיר אותנו לקהלת, והוא מסביר, הכוונה היא שזה בעצם כל מטרת העולם, שירו מפניו. וסעיף רביעי והאחרון בחלק הזה, בשורה השביעית בעמוד ב', מסופר על רבי סימון ורבי אלעזר, שהם ראו את רבי יעקב בר אחא, ושניהם רצו לעמוד מפניו, אבל הם התווכחו למה צריך לעמוד מפניו. אחד אמר כי הוא ירא חטא, והשני אמר כי הוא בר אוריין, שהוא תלמיד חכם. ואז הראשון אומר לו, מה אתה מזכיר את זה שהוא תלמיד חכם, אחרי שאמרתי שהוא ירא חטא? הרי יראת חטא הרבה יותר חשוב. בכל אופן הם באמת עומדים, והגמרא אומרת שמסתבר שרבי אלעזר הוא זה ששיבח את יראת החטא, כי הוא גם אמר משהו דומה לזה. הוא אמר אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא יראת שמיים מלבד, והוא גם מביא לזה שני מקורות, אחד מדברים י' ואתה מה השם אלוקיך שואל ממעחקים לירא את השם, ופסוק נוסף באיוב כ"ח כתוב הן יראת השם היא חוכמה, והוא דורש הן מלשון אחת, כי ככה זה בלשון יווני, כך שבעצם הפסוק אומר יראת השם היא אחת, כלומר היא הדבר היחיד בעולם, הדבר הכי חשוב. עד כאן הסעיף הרביעי, ועד כאן החלק השני. ראינו אוסף של מדרשים על כמה שתורה בלי יראת שמיים לא שווה הרבה, ועכשיו באמצע עמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השלישי, שזה מאוד קצר. ראינו אתמול שיש דברים קשים להבנה בקהלת, שיש סתירות. עכשיו הגמרא מביאה עוד פסוק קשה, וזה בקהלת זין כתוב אל תרשה הרבה, ושואלת הגמרא מה זה אל תרשה הרבה, מה קצת מותר להרשיע ורק הרבה אסור? אלא מסביר רב אולה, זה כמו אדם שאוכל שום ואז הפה שלו מסריח, ואז הוא אומר אם ממילא אני מסריח אני כבר אוכל עוד שום, מקסימום יהיה מסריח יותר, הרי אין בזה היגיון, עדיף לא להסריח יותר. אותו דבר, אדם שחטא, שלא יאמר לעצמו, אני כבר חוטא, אני מיואש, אני כבר אחטא עוד, מה זה משנה? אלא אומר לו הפסוק, לא. אל תרשה הרבה, חטאת קצת, תעשה תשובה, ואל תמשיך להרשיע. זה הפסוק בקהלת. ואגב זה, הגמרא מביאה עוד שתי דרשות על פסוקים בתהילים לגבי רשעים והחטאים שלהם. דרשה אחת של רבא בר אבולה, כתוב בתהילים ע"ג, כי אין חרצובות למותם ובריא אולם. כלומר, לא רק שהרשעים לא מפחדים מיום המוות, אין חרצובות למותם, אלא גם ובריא אולם. כלומר, הלב שלהם בריא, הם מרגישים ביטחון, הם חושבים שהכל בסדר. ודרשה דומה, בתהילים מ"ט כתוב, זה דרכם כסל למו, ואחריהם בפיהם ירצו סל. אלא, מסביר רבא, למרות שהרשעים יודעים שדרכם מביאה אותם למיטה בעולם הזה ובעולם הבא, את זה הוא מבין מהמילים זה דרכם, שהם יודעים שדרכם למיטה, והם גם מדברים על זה, ואחריהם בפיהם ירצו סלע. בכל זאת, למרות שהם יודעים שהדרך שלהם לא טובה, עדיין כסל למו. יש להם איזשהו חלף שמחסה על הלב, שאותם אותם מלהכניס את הידיעה הזאת לתוך הלב ולעשות תשובה. כמובן, זה לא רק לרשעים גדולים, זה מדבר על כל אחד מאיתנו, שגם לנו יש דברים שבהם כביכול אנחנו אטומים להשתפר. בכל אופן, עד כאן החלק השלישי, ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב'. כאן הגמרא חוזרת לעניין של מכבה את הנר. את הקטע הזה הבאנו אתמול, כך שבעצם הגענו למשנה בסוף עמוד ב'. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. היום ראינו סוגיית אגדתא, חילקנו את זה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו את הסיפור על האיש שניסה להצבן את הלל עם השאלות המעצבנות ולא הצליח, ואגב זה ראינו סיפורים על שלושה גויים שבאו להתגייר, וכל אחד בא עם איזושהי דרישה מיוחדת. אחד רצה ללמוד רק תורה שבכתב, אחד רצה לעמוד על רגל אחת, אחד רצה להיות כהן גדול. שמאי גירש אותם, אבל הלל קיבל אותם, ובסוף הם נפגשו ואמרו, ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו אוסף של דרשות על איך שתורה בלי יראת שמיים לא שווה כלום, ובחלק השלישי ראינו עוד פסוק בקהלת, אל תרשע הרבה, אל תתייאש לומר אני כבר רשעתי, אין טעם שאני אעשה תשובה, עדיף שאני כבר ארשע עוד. לא, צריך לעצור בזמן ולדעת שאפשר לעשות תשובה. כל טוב.